פרק מספר 16. מנטליות של ביצועים. הסוד להתנהגות טבעית בזמן אמת. עד כה למדנו כיצד לחוות ניצחון עוד לפני שהוא קרה, שלב ראשון בנוסחה לביצוע עסקי. לאחר מכן, התחלנו לפתח ערך עצמי שאינו תלוי בתוצאות, שלב שני בנוסחה לביצוע עסקי. כרגע, הבסיס המנטלי של חוויית הניצחון והבסיס הרגשי של תחושת הערכה עצמית ללא תנאים מקבלים מכם תשומת לב יומיומית. בשפתנו, אתם מסתובבים עם תחושת דז'ה-וו באשר לתוצאה שאנחנו מבקשים, ואנחנו חיים בידיעה ברורה שכישלון לא יפגום בערך העצמי שלנו, משום שאיננו תלויים בשבחים ובאישורים חיצוניים. אנחנו בשלים כעת להתמקד בביצוע חופשי של צעדים לעבר השגת מטרותינו. למעשה, שני השלבים הראשונים בנוסחה לביצוע עסקי מפותחים דיים ברמה המנטלית וברמה הרגשית. בשלב הביצועים, המתרחש בעולם החיצוני, אנחנו בוחרים לצאת לעולם מתוך רצון לפעול בחופשיות ולבצע צעדים לעבר הגשמת מטרתנו. אנשי המאני-טיים, נעים להכיר. מכירים את האנשים האלה שנראה שהכל הולך להם בקלות? הם עולים על הבמה ונושאים הרצאה סוחפת. במצבי היסטריה וכאוס בעסק, הם אוחזים במושכות ופועלים במנהיגות מעוררת השראה. באפס זמן ומאמץ, הם יוציאו לפועל רעיון שיש להם בראש. אלה אותם אנשים שנראה לפעמים כאילו נולדו לרגעים האלה. אנשים מהסוג הזה פורחים במצבים שבהם רוב האנשים קופאים, משתתקים או נלחצים. בעולם הספורט קוראים להם שחקני המאני-טיים. אחרים מכנים אותם מעצבנים שהכל הולך להם בקלות. ועם יד על הלב, זה די מעצבן לראות אנשים שדברים הולכים להם חלק, שעושים בלי לחשוב, שלא משתהים או נתקעים בתכנון, אלא יוצאים לעולם ופועלים בלי החשש לפשל. אז ברשותכם, אשפוך מעט אור על אנשי המאני-טיים, משום שהם לא נולדו כאלה. הם כמו כולם, כמוני וכמוכם. רק שברגעי עשייה, הם פועלים במנטליות שלא מלמדים בבית הספר. מנטליות של ביצועים. בפרקים הבאים, ניצור גישה ישירה לרכישת מיומנות זו בחיינו. מראש אציין שכמו כל דבר בחיים, גם מיומנות זו דורשת אימון יומיומי, אבל התמורה היא אינסופית. ספונטניות מתוכננת. המילים ספונטניות ותכנון מנוגדות במידת מה. אחרי הכל, אי אפשר לתכנן ספונטניות, הלא כן? לא בדיוק. בפרק זה נגלה שניתן לאמן את עצמנו לפעול בספונטניות ובהשראה, לא רק כאשר המוזה נחה עלינו, אלא מתי שרק נרצה, ובעיקר כשלא בא לנו. בכל תהליכי הליווי של אלפי כדורגלנים, והן ככדורגלן עבר, מעולם לא נתקלתי בכדורגלן שהצליח לדחות את שעת המשחק כי הוא לא היה במוזה לשחק. המשחק אינו שואל אותנו אם אנחנו מוכנים, הוא יתחיל איתנו או בלעדינו. השאלה היא האם נשחק או נעמוד בצד ונחכה. במילים אחרות, כל תוצאה שהשגנו בחיינו כללה שלב מהותי, המעבר מהתכנון לביצוע. היכולת לעבור בין שלב הרעיונות והתכנונים לביצוע שלהם במציאות היא יכולתם של ווינרים. לצערי, רוב האנשים הם מתכננים טובים וקצתם אפילו אנשי חזון מבריקים שיודעים לנסח בשלמות את מטרותיהם. אבל כשצריך לבצע, הם משתתקים. חשבתם פעם לעומק על השאלה, מתי באמת אדם הופך להצלחה? הצלחה מתרחשת בדרך כלל ברגעי לחץ, שבהם אדם פועל אחרת מכולם. הבניין עולה באש והקבאי האמיץ נכנס אל תוך הלהבות ומחלץ ילד שנלכד. העסק עומד לקרוס, והמנכ״ל עושה מהלך שיווקי מנוגד לכל היגיון וגורם לעסק להכפיל את הכנסותיו. בכדורסל למשל, כשנותרות 3 שניות לסיום, ורוב השחקנים בורחים מהמשחק כדי לא לטעות וחלילה לשאת באשמה, תמיד יהיה שחקן מאני-טיים אחד כזה, שמרגיש שהוא ורק הוא ייקח בעלות על הרגע. הוא יפלס דרך ויזרוק את הכדור אל הסל לתשואות הקהל. אני רוצה לשאול אתכם, כמה רחוק תוכלו להגיע אם תדעו להיכנס למצבים הכי חשובים בחייכם ולחוש נינוחים, משוחררים וכלילים, בזמן שאנשים אחרים שנמצאים מטר מכם יברחו על נפשם מפאת הפחד לפשל ברגע האמת. ההבדל בין ווינרים בתחומם לשאר הוא שווינרים הם בעלי מנטליות של מבצעים, בזמן שאחרים הם בעלי מנטליות של מתכננים. ברשותכם, אשים לרגע את הכישרון בצד משום שהוא נתון. ועל אף הנתון הזה, אני מכיר אנשים שנכנו בכישרון על, אך בשל חוסר יכולתם לעשות את הנדרש ברגע האמת, הם נותרו לנצח עם תווית הפוטנציאל המבוזבז. ולהפך, ליוויתי בחיי אנשים שלא ברחו בכישרון על, אך יכולתם להציג רמות ביצוע גבוהות תחת לחץ הפכה אותם לסיפור הצלחה. אנשים של מאני טיים חושבים אחרת, נקודה. להיכנס למוח של ה-1% המצליחים בעולם. טובים וכישרוניים ככל שנהיה. כדי להצליח לתפקד בביטחון C בפעולות היומיום לעבר השגת מטרותינו, נרצה לאמן את מוחנו לפתח מנטליות של ביצועים, או כמו שאני אוהב לכנותה, ספונטניות מתוכננת. ובה נפעל בטבעיות לעבר מטרתנו, כאילו אנחנו מסתובבים חברים בשכונה. אקדים ואומר שמדובר בקו מחשבה שברוב המקרים יהיה מנוגד להיגיון הבריא. וזאת בדיוק הסיבה שעליכם להיות קשובים ורעניים. אציג בפניכם כעת כיצד עובד המוח של אנשי 1% המצליחים בעולם, וכיצד תוכלו לחשוב כמוהם ואף להשריש בתוככם חשיבה זו. בספר הישג בלתי רגיל, Overachievement, מציג דוקטור ג'ון אליוט שני סוגי מנטליות שאנחנו רוצים להכיר, כדי להציג רמת ביצועים המובילה לתוצאות מקסימליות בחיינו. הראשון, מנטליות של תכנון, Training Mindset. השני, מנטליות של ביצוע, Trusting Mindset. מנטליות של תכנון היא צורת חשיבה מבוססת חשיבת יתר, המוח עמוס במחשבות, ניתוח של כל מהלך ברגע משימה, ביקורת עצמית גבוהה, בעיקר אחרי טעויות כשלא הולך, רצון לדעת הכל, כמו מדענים, חישובים בלתי פוסקים תוך כדי ביצוע, שיפוט עצמי מחמיר, תמיד נמצא מה לא היה טוב. במצב המנטלי הזה, יש לנו צורך אז בשליטת יתר, ננסה לתכנן את הפעולה המושלמת במקום לזרום. ומנטליות של ביצועים, או בשמה הנוסף תודעה סומכת, המאפיין את שחקני הכרעה ומצליחנים בתחומם, היא צורת חשיבה מבוססת אמון, קבלה עצמית. היא סמכות על הקיים, החלה של טעויות, ראש נקי ממחשבות. קבלה עצמית מלאה שמאפשרת פעולה מתוך האינטואיציה והאינסטינקטים הטבעיים שלנו. כשאנחנו פועלים מתוכה, אנחנו בשיא היצירתיות שלנו. אנחנו סבלנים כלפי עצמנו, אנחנו נהנים, שקטים, ואנחנו מאפשרים לפעולות לקרות ולא מכריחים או מאלצים את עצמנו לעשותן. במצב הזה, המשימה היא רגע קסום, שבאמצעותו נוכל להביע את עצמנו, ולא מאבק קיומי של חיים ומוות שיגדיר את זהותנו. מאין אתם פועלים תחת לחץ? בחנו את עצמכם. לפני שנמשיך ועם יד על הלב, מה אנחנו יותר? אנשי תכנון וחשיבת יתר, או אנשי ביצוע משוחררים? נבצע תרגיל קצר ונבדוק איזה מנטליות מאפיינות אותנו כיום. נסמן לאיזה משפט אתם נמשכים יותר, זה שבעמודה הימנית או זה שבעמודה השמאלית. לפניכם טבלה. ומה שנעשה, אנחנו נסתכל ונעבור משפט משפט, ונראה לאן אנחנו יותר נמשכים. לצד הימני, מנטליות של ביצוע, או לעמודה השמאלית, למנטליות של תכנון. משפט מספר 1. אוהבים לנסות דברים חדשים, או נמנעים מביצוע דברים חדשים. איפה אתם על הסקאלה? האם אתם מקבלים טעויות ומכילים אותם? או מאבדים את הראש ושופטים את עצמנו בחומרה אם אנחנו טועים? משפט שלישי. סומכים על יכולותינו או מנסים לשלוט בכל דבר? משפט רביעי. האם הראש נקי ממחשבות וממוקד במטרה? או הראש מלא בהסחות דעת שאינן קשורות במטרה? 5. סבלנים ונינוחים או חסרי סבלנות והססניים? 6. מבצעים וסומכים שהתשובה תתבהר תוך כדי ביצוע? או מרגישים צורך לדעת הכל לפני הביצוע? לאן אתם יותר נמשכים? 7. האם אנחנו נותנים לפעולות לקרות מעצמן, או מאלצים את עצמנו לבצע את המשימות? 8. סומכים על האינטואיציה והכישרון הטבעיים שלנו, או נותנים לעצמנו הוראות תוך כדי הפעולה? איפה אנחנו יותר? האם אנחנו מרוכזים בכאן ועכשיו, או מרוכזים במחשבה מה יהיה? משפט אחרון, האם אנחנו מרגישים צורך להיות יעילים, או מרגישים צורך להיראות טוב? מה גיליתם על עצמכם? האם אתם נוטים לפעול מתוך מנטליות של תכנון, או מתוך חשיבה מבוססת אמון ואמונה עצמית? אם מילאתם את התרגיל הזה בכנות, אתם אמורים להיות יותר מודעים לעצמכם עכשיו. מטרתנו היא להיכנס למשימות היומיום שלנו מתוך הלך הרוח של העמודה הימנית מכמה סיבות. אחת, בזמן ביצוע אין למוחנו די זיכרון לכל הדברים שאנחנו רוצים לבצע. הכל מהיר ודינמי, ואנחנו צריכים לסמוך על עצמנו שניסיוננו כבר נמצא בתוכנו. וברגע המתאים הוא יתבטא. חשיבה בזמן ביצוע מאיתה את איכותו, וברוב המקרים גם גורמת לנו לוותר על הניסיון. חשיבה בזמן ביצוע מאיתה את איכותנו, וברוב המקרים גם גורמת לנו לוותר על הניסיון. 2. בזמן ביצוע איננו צריכים לתכנן איך לפעול. אנחנו צריכים לדעת שגופנו כבר יודע מה לעשות, כי התאמנו על הפעולה מאות ואלפי פעמים, וכל מה שנותר לנו הוא לזרום עם האינסטינקטים הטבעיים שלנו ולתת לגוף לעבוד. 3. לא נבקר ונשפוט את עצמנו אחרי כל פעולה אם היא טובה או רעה, משום שביקורת ושיפוט עצמי מבזבזים אנרגיה יקרה שאנחנו זקוקים לה לפעולה הבאה. מנטליות של תכנון המאופיינת בחשיבת יתר מעייפת אותנו. 4. התוצאות של חשיבה מתוך מנטליות של ביצועים אינן מאכזבות. כל מי שחווה את יתרונותיה נהיה רעב למצב הזה שוב. 5. המדע מוכיח שמנטליות מבוססת אמון יעילה יותר תחת לחץ. מנטליות של תכנון שמאופיינת במחשבות רבות, בשיפוט, ספק עצמי, בחישובים בלתי פוסקים, צורכת ביליוני תאי עצב, ואז האנרגיה שהמוח מפנה לאיבוד מידע מעייפת ואיטית. הראש פשוט במצב הזה פתוח להפרעות. לעומת האנרגיה המזערית שהמוח צורך במנטליות של מאני טיים, המוח חסום להסחות דעת. כשאנחנו רוצים לכתוב מאמר, פוסט, לצאת לריצה בפארק, לדרוש העלאה בשכר, לשלוח אימייל חשוב מתוך מנטליות של תכנון, נגלה שאנחנו נכנסים לתכנון יתר ומנסים לבצע את הפעולה בשלמות. הניסיון ליצור שלמות יוצר את ההפך. אנחנו רוצים לסמוך על גופנו, להסתכל על המטרה ולפעול כי הגוף כבר יודע את העבודה. אז בואו לא נפריע לו. 6. בזמן אמת, המצליחנים הגדולים בורחים מחשיבת יתר. וכאן אני מזמין אתכם וגם אותי לא לנסות לשלוט בכל ולדעת הכל. במקום זה, עלינו להיות סנאים. סנאי אינו חושב. הוא פועל מתוך אינסטינקטים. בזמן תכנון, אין בעיה שננקוט ביקורת עצמית גבוהה, שנשאף להיות מושלמים בכל פעולה, שננתח כל דבר ושנרצה לדעת הכל. אבל ברגע הביצוע, נעבור למצב טיסה, שבו אנחנו כמעט לא חושבים, ופשוט מאפשרים לספונטניות שלנו לתפוס שליטה. לנסות חזק מדי, לא עובד. האם הצלחתי לשכנע אתכם שכדאי לעבוד מתוך מנטליות של ביצועים? אז הנה 7 עקרונות שיסייעו לכם לעשות זאת. בחרו את העיקרון המדויק לכם ביותר והתחילו להשתמש בו בחייכם. 1. נכיר בעובדה שהיכולת לבצע מתוך מנטליות של ביצועים קיימת בתוכנו. חשבו לרגע מתי בפעם האחרונה פעלתם מתוך אינטואיציה מלאה. אולי זה היה הרגע שלא חשבתם בו על מה שאמרתם והוא יצא מדהים, אולי זאת הייתה פגישת קפה לא מתוכננת שהסתיימה בעסקה, או הרצאה לא מתוכננת שעוררה השראה. אולי משחק או תחרות שבהם נתתם לפעולות לקרות מעצמן והניצחון הגיע בקלות. מצאתם? אני בטוח שכן. כלומר, היכולת הזאת קיימת בכם. כל שנדרש הוא להתאמן עליה ולתרגל אותה ביום יום. 2. נשאף למושלמות בזמן תכנון ונשלים עם העובדה שלא נוכל להיות מושלמים בביצוע. טוב מאוד לשאוף למושלמות בזמן תכנון. אך עלינו לקבל את העובדה שטעויות הן חלק טבעי מהיותנו בני אנוש. 3. ניתן לעצמנו אישור לטעות. ניתן לעצמנו אישור לטעות במשימה שאנחנו מצפים לבצע בהצלחה. אנחנו לפני פגישה חשובה, נאפשר לעצמנו לטעות במה שנאמר ונדייק את עצמנו בלי להרגיש רע עם זה. אנחנו לפני הרצאה, נרשה לעצמנו לטעות במילים ולקבל את אהבת הקהל למרות זאת. ברגע שניתן לגופנו אישור אמיתי לטעות, הוא ייכנס בקלות למנטליות של ביצועים. 4. נתאושש במינימום זמן אחרי טעות. Next היא מילת המפתח של הווינרים. אין ניתוח, אין שיפוט עצמי צולב, אין גינוי עצמי. יש חמלה וחיפוש מהיר של ההזדמנות הבאה. זכרו, ווינרים רודפים אחרי ההזדמנות הבאה להצלחה, בזמן שכל השאר משחזרים את הטעות האחרונה שלהם. 5. נפעל ביעילות ולא במושלמות. עלינו לנטוש את הספרים שמנחים אותנו כיצד להגיב בטבעיות, לא לחשוב על כל דבר אלף פעמים, לא לאמן את עצמנו תוך כדי עשייה, במילים אחרות, פחות חשיבה, הרבה יותר מיקוד בעשייה. 6. נפשט את הביצוע שלנו. זוהי גישה הפוכה לגמרי מלהיות מושלם. בפשטות, עלינו לחשוב כמה שפחות בזמן ביצוע, להגיב בפעולה ולא להרהר בהוראה או במשימה שלפנינו. 7. נבצע משימות שאנו מיומנים בהם. ניצמד ללחם ולחמה. נבצע דברים שאנחנו מכירים ויודעים לעשות מעולה. כלומר, נתאמן בזמן התכנון, וברגע שנרגיש שפיתחנו מיומנות מספקת לביצוע, נבצע. 8. נשמור על מנטליות של תכנון לאחרי הביצוע. נימנע מהניסיון לפתור טעויות ולנסות לתקן את עצמנו תוך כדי ביצוע. אם בחרנו לצאת למשימה, נבצע אותה ונשאיר את הכל המתכנן בבית. אחרי שסיימנו לבצע את משימות היום-יום, נוכל להזמין את הקול המתכנן כדי לקיים שיחת משוב על איכות הביצוע. ומה עם היריבים שלנו? מגיל קטן לימדו אותנו שניצחון מתרחש כשהיריב שלנו מפסיד. חינכו אותנו שמטרת התחרות היא שיריבנו יסיים את המשחק מובס. ארצה לתת לכם זווית ראייה חדשה על המילה ניצחון, שתאפשר פרשנות חדשה למושג תחרות. תחרות היא שיתוף פעולה. יריבנו במשחק הספורט או בעסקים איננו אדם רע. הוא פשוט יוצר התנגדות גדולה, ולפיכך מאלץ אותנו לשאוף להיות יותר טובים. כשחושבים על זה, יריבנו בחיים הם למעשה חברינו הטובים ביותר. הם עושים את הכי טוב שלהם עבורנו, כדי שאנחנו נהיה טובים יותר ונדרוש יותר מעצמנו. בתחרות אמיתית, איש אינו מפסיד. כגודל החלום, כך גודל ההתנגדות. כשאנחנו מתחילים את יומנו ועולים לשחק במגרש החיים, כל אחד בתחום החיים שהוא חותר להיות בו הכי טוב, באופן טבעי נפגוש אנשים דומים לנו, שרוצים גם הם להיות הטובים בתחומם. ותפקידנו הוא להבין שהם אולי מוגדרים כיריבים שעלינו לנצח, אך האמת היא שהם בעצם החברים הכי אמיתיים שלנו, משום שהם מאלצים אותנו לשאוף לרמה גבוהה יותר של השקעה בעצמנו. זו אינה חוכמה לנצח מתחרה חלש, כי איננו מתקדמים באמת. לדוגמה, לרוץ לצד מישהו איתי מאיתנו ולנצח אותו לא גורם לנו להיות טובים יותר, אלא משאיר אותנו באותה מהירות. אך לרוץ עם מישהו מהיר ולסיים במקום השני הופך אותנו למנצחים, כי אולי לא באמת ניצחנו בלוח התוצאות, אך עצם הריצה עם מישהו מהיר מאיתנו דרשה שניתן את המקסימום שלנו. כשחושבים על זה, מחובתו של כל יריב להיות הכי טוב כדי להוציא מאיתנו את המיטב שבו, בדיוק כמו שמטרתנו היא ליצור התנגדות אליו. כך נגלה לאיזה גובה כל אחד מאיתנו יכול להגיע. בזמן תחרות, כולם בטוחים שכל שחקן מנסה לתת את הטוב ביותר שלו כדי להביס את יריבו. אבל הניצחון הוא התגברות על מכשולים פנימיים בזכות הרף שהיריב מציג. הגישה החדשה למשחק החיים. במקום לקוות שיריבנו ייכשל, אנחנו רוצים שהוא יצליח. במגרש הספורט, אנחנו רוצים לחשוב שיריבנו עשוי להצליח. המחשבה הזאת תביא אותנו למצב המנטלי שבו נגיב מהר על פעולותיו של היריב, כי היינו מוכנים לכך שהוא יצליח, ולא הורדנו רגל מהגז. במגרש העסקים, העסק המתחרה שלנו אינו האויב שלנו. הוא פשוט מציב לנו סטנדרטים חדשים שלא התמודדנו איתם בעבר. סטנדרטים שגורמים לנו להתבונן בעצמנו ולומר, אולי שבתוכנו יזם גדול יותר שצריך לפרוץ? כמה רחוק נוכל להגיע אם רק נלמד יותר, נסתכן יותר, נמתח יותר את הגבולות של עצמנו? במגרש הבריאות והיופי, החתיכים עם הריבועים בחוף הים והחטובות מהאינסטגרם שסיימו ריצת 10 קילומטרים לפני השעה 8 בבוקר אינם היריבים שלנו. הם מקור השראה שמסמל לנו שמגיע לנו לחיות בריא גם לנו, ושנוכל לעשות זאת אם נשנה את תפיסת עולמנו לגבי בריאותנו. בקיצור, אל תייחלו לכך שיריבכם יהיה חלש. שאפו לחקור את הגבולות של עצמכם. אם הצלחנו להתחבר לתפיסה שיריבנו הוא שותפנו להצלחה ולא האויב שלנו, עשינו את הצעד הראשון לעבר חיים בהשראת תודעת העל שלנו. לחזור למנגנון הטבעי שלנו. אוכל לסכם את מטרת העל של הפרק הזה במשפט, לחזור למנגנון הטבעי שלנו. נולדנו עם מנטליות של ביצוע, אך איבדנו אותה לאורך הדרך, כי העולם חינך אותנו שאסור לנו לטעות, שצריך להיות מושלמים, ואת מקומו של המנגנון הטבעי הזה תפסה מנטליות של תכנון, שמשתלטת עלינו, שלא נשגה, במקום שנביע את עצמנו וננצח באמת. מנטליות של תכנון משולה להורה שאינו סומך על בנו, ומנטליות של ביצוע משולה לילד שמשחק כדי להביע את עצמו וליהנות מהרגע בידיעה שההורה שיושב ביציע יקבל אותו כמו שהוא, ללא תנאים. נסכם ונאמר שחיים מתוך מנטליות של ביצוע נסמכים על 3 מיומנויות פנימיות. 1. הגדרת תמונה בהירה של התוצאה הרצויה. 2. אמון במנגנון הטבעי שידע לבצע פעולות אמיצות וללמוד גם לניצחונות וגם הפסדים. 3. מנטליות לא שיפוטית. תהיה איכות הביצוע אשר תהיה. כיצד נדע שאנחנו פועלים מתוך מנטליות של ביצועים? היכולות האלה נמצאות בילדים. אנחנו מעריכים אותן כשאנחנו רואים אותן אצל אחרים, ואוהבים לראות את עצמנו פועלים לפיהן. האם זה אומר שאנחנו צריכים לחזור להיות ילדים בזמן ביצוע? כן. העולם שייך לילדים, לחסרי הגבולות, לחסרי הפחדים, לנטולי השיפוט. חישבו על משימה או פעולה שאתם חוששים לעשות, מתכננים כבר הרבה זמן ולא מבצעים, ובפרק הבא נלמד לבצע מתוך מנטליות של ביצועים.